יום הדף חף ג' מתחילים בעזרת השם, דף חף ב' עמוד ב', שורה אחרונה למטה במילים, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל תלמיד חכם שמבזים את התורה שהוא מייצג, והוא מוותר, שאינו נוקם ונותר, הוא לא שומר שנאה לאלה שמבזים את התורה, כמו נחש שעליו נאמר שהוא שומר טינה, כזה אחד אינו נחשב תלמיד חכם. כמובן, לא מדובר על שמבקשים ממנו סליחה, מבקשים ממנו מחילה, והוא לא מוחל. ודאי שהוא צריך למחול. לא מדברים פה שפגעו בכבודו האישי, הוא יכול ודאי למחול. מדובר פה כשבא אחד ומבזה את התורה, בזה שמבזה את התלמיד חכם, הוא מסיר את האהדה שיש לתלמיד חכם בליבות העם. ועל ידי זה הוא מארס את הדת, על ידי שהוא מוזיל את הערך של, של תלמידי החכמים. על דבר כזה אסור לוותר ואסור לשתוק. מה התלמיד חכם צריך לעשות? דבר אחד קטן בסך הכל, לא למחול. אם אחד בא וביזה את התורה, שידע שהוא בסכנה, כי לתלמיד חכם אסור למחול, אלא אם כן הוא בא לבקש ממנו סליחה. והקדוש ברוך הוא תובע את כבודם של תלמידי החכמים, זו סכנה גדולה. זה לבד שתלמיד חכם שומר טינה, זה יגרום שאותו אחד יענש, ואז הציבור ילמדו להיזהר בכבוד התורה. שואלת הגמרא, נוקם? נותר? הוא עובר על שתי מצוות לא תעשה, התלמיד חכם הזה, אם הוא נוקם ונותר כנחש. והכתיב לא תיקום ולא תיתור, מחדש את הגמרא חידוש עצום. ההוא, האיסור לנקום ולנתור, בממון הוא דכתיב. מה פירוש בממון? אז הגמרא מביאה דוגמאות. דתניא, איזו היא נקימה? תורה אומרת לא תיקום, מה זה נקרא לנקום? ואיזו היא נתירה? תורה אומרת לא תיתור, אל תשמור טינה בלב לאדם שעשה לך משהו לא בסדר. מה זה נקרא נתירה? אז קודם כל, מה זה נקימה? מה זה נקרא אדם נוקם בחברו? נשים לב שמדברים פה על ממון. מה פירוש? והברייתא. אמר לו, אחד בא לחברו, לשכן או משהו כזה, אני עכשיו הולך לקצור את השדה, תעשה לי טובה, נשבר לי המגל, שזה הסכין שאיתו קוצרים את התבואה. השאילני מגלך, אולי תשאיל בשבילי את המגל, את הסכין הקצירה של התבואה שלך. אמר לו, לאו, לא רוצה. סתם. לא מדובר פה שהוא באמצע לקצור עם זה, או שזה מאוד מאוד רגיש, זה יכול להישבר. סתם, בגלל שהוא קצר עין, אותו חבר. למחר, אותו שכן שלא רצה לתת את המגל, בא לשכן שביקש את המגל. אמר לו הוא, השילני קרדומך, למין כזה גרזן. אמר לו, תאמין לי, הייתי משאיל לך. באמת, אין לי שום בעיה. אתה יודע למה אני לא משאיל לך את הקרדום הזה? איני משאילך כדרך שלא ישאלתני. אני לא שכחתי. אתמול כשבאתי לבקש ממך את המגל, לקצור את התבואה, והייתי בלחץ, נתת לי ככה, לא, לא הסכמת לתת לי. עכשיו תחכה, אני אתן לך, נראה לך את הקרדום, תשכח מזה, לא רוצה. זוהי נקימה. זאת אומרת, מדברים פה שההוא לא רצה לתת לו ממון, והוא עכשיו זוכר ולא נותן לו ממון בחזרה. זה אסור, זה נקרא נקמה. ואיזוהי נתירה, גם כן בעניינים של ממון. הוא בא לחבר שלו, אמר לו, תעשה לי טובה. השילני קרדומך, את הגרזן שלך, תשאיל לי, אני צריך את זה דחוף, אני צריך לחתוך כמה עצים, לחטוב עצים. אמר לי, לא, לא מוכן, סתם צר עין. למחר, ההוא נתקע, זה שלא רצה לתת את הגרזן, אמר לו, לזה שביקש, תעשה לי טובה, השילני חלוקך, אני צריך ללכת לאיזה אירוע, אתה יש לך בגד ממש יוקרתי, תן לי את זה לכמה שעות, אני אשלח את זה אחרי זה לניקוי יבש, תקבל את זה חדש. תן לי את זה לאירוע של כמה שעות, אני לא צריך לקנות עכשיו בגד בסכום גדול של כסף. אמר לו, תאמין לי, אני לא כמוך, אני ודאי אתן לך, אבל אני לא שכחתי. אתמול כשאני הייתי צריך את הקרדום, לא נתת לי, אני לא רשע כמוך. אלך כך, אני איני כמותך שלא ישלטני. זוהי נתירה. ואתה זוכר לו שאתמול הוא לא הסכים לתת לך את הקרדום? למה אתה זוכר לו את זה? אומר הרמב״ם, מה, אתה לא מבין שכל העניינים שקשורים לממון, זה עניינים פחותים. הוא לא הסכים לתת להשאיל לך את הקרדום. הוא לא הסכים. הכל מעט השם, התברך. הקדוש ברוך הוא נתן בליבו שלא ייתן לך. כי זה באמת לא היה טוב בשבילך שיהיה לך את הקרדום הזה. לך תדע, אולי אם היית חותך את העצים, היה נופל על איזה משהו, הורס לך דברים. הקדוש ברוך הוא לא רצה בדיוק באותו יום שיהיה לך קרדום. אז אין לך מה לשמור טינה לאותו אדם שלא נתן לך. אבל כל זה דווקא בעניינים של ממון. חדשת כאן הגמרא, שאם זה צער הגוף, מותר כן לנקום או לנטור. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? ואם האדם פגע, העליב, מותר להחזיר לו, לנקום בו? וכי על צער הדגוף הלא נאמר שאסור לנקום או לנטור? והתניא, הנעלבים, אחד שמעליבים אותו, אלה שמעליבים אותם ואינם עולבים, הם לא מעליבים בחזרה. שומעים חרפתם, שומעים שדיברו עליהם דברים לא טובים, ואינם משיבים לאלה שחירפו אותם. עושים מצוות מהאהבה. באמת, מקיימים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שהם פוחדים מהעונש, אלא כי באמת מבינים כמה גדול הקדוש ברוך הוא, וזו זכות גדולה זה לעבוד אותו, וגם כמה טובות הוא עשה איתנו. ראוי לו שנכיר לו טובה. שמחים בייסורים שלא יבואו עליהם, כי הם מבינים שאם חלילה הקדוש ברוך הוא הטוב והמטיב, שולח את הדברים האלה, בדרך כלל זה לטובתו של האדם. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו. למה ואוהביו? אז מסביר המערשה, חייבים לומר את המערשה הזה. וואה, איזה מערשה. מסכת גיטין דף למדבב עמוד א'. אומר, כשמעליבים את האדם והוא לא עונה, מחרפים אותו והוא לא מחרף, תמיד הוא רואה את הטוב. הוא אף פעם לא מבאש את השני, הוא אהוב על האנשים, אהוב על בני אדם. כותב המערשה, אני קורא את הלשון שלו, קודש קודשים. כל האהוב לבריות, שים לב, כל האהוב לבריות הוא אהוב לשמיים. פלאי פלאים, לשון של המערשה. כל האהוב לבריות הוא אהוב לשמיים. נפלא. ואוהביו, כמובן שאלה שהם עושים מאהבה בוודאי שהם אוהביו, אלה ששמחים בייסורים בוודאי שהם אוהביו, עליהם הכתוב אומר ואוהביו של הקדוש ברוך הוא כצאת השמש בגבורתו. אז פירוש פשוט מסבירים, הגמרא אומרת מסכת חולין דף סמך, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את השמש והירח, הוא ברא את שתי המאורות הגדולים, שתיהם היו באותו גודל. גם השמש שמאירה ביום הייתה גדולה, וגם הירח שמאיר בלילה היה גדול, הייתה גדולה. ובא הירח, באה הלבנה, בטענה לקדוש ברוך הוא, אין שתי מלכים, שני מלכים משתמשים בכתר אחד, לא שייך ששמש והירח, שנינו נהיה מלכים על העולם, נשלוט על העולם. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, יודעת מה את צודקת? לכי ותמעיט את עצמך. עכשיו, השמש, שהיא שומעת שמחרפים אותה, היא לא ענתה שום דבר. אז אלה שמחרפים אותם והם שותקים הם כמו השמש בגבורתו. גם על זה כותב המערשה שם. כותב המערשה, תראה מה כתוב שם בהמשך. סתם ככה, אנחנו מדברים על זה שאדם שמביישים אותו, מחרפים אותו, הוא לא משיב, אז הוא כמו צאת השמש בגבורתו. אבל זה שעושה מהאהבה, למה הוא נקרא כמו צאת השמש בגבורתו? כותב המערשה, אני קורא את הלשון שלו. דהיינו שעושה רצון המקום בשמחה ומהאהבה. אז לכן זה כמו השמש. כמו שכתוב לגבי השמש, יסיס כגיבור לרוץ אורח, שהוא סס לעשות את רצון השם. כך כתוב שם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. זה נאמר על השמש. שהוא סס לעשות את רצון בוראו. כותב המערשה, זה גם חייבים לומר. ובזה לא, לא נאריך מדי הרבה בתוספות, אבל זה חייבים, חייבים לומר את ההמשך דבריו של המערשה. ומה כתוב בו בשמש? ואין נסתר מחמתו. מה פירוש? שממשלתו בכל העולם, הרי מה אמר הירח? אין שתי מלאכים משתמשים בכתר אחד, אז בסוף הירח הם איתו אותו, מי נשאר? השמש, הוא מושל, ממשלתו בכל העולם. כן, מי שיש בו כל מידות הללו, כותב המהרש"א, אמרו בחיי גוונה בו, שנותנת לו התורה מלכות וממשלה וכולי. אתה זוכה לשתוק מתי שמביישים חלילה, מתי שמחרפים, עושה מאהבה, מקבל הכל באהבה, כל מה ששם עושה הכל לטובה, אתה יודע מה אתה תזכה, כותב המהרש"א. נותנת לו התורה מלכות וממשלה, אתה תזכה למלכות וממשלה, מלכות וממשלה. כמו השמש שהיא מושלת על כל העולם. אין נסתר מחמתו. בכל אופן, רואים מפה שגם כשמצערים אדם בגופו, מביישים אותו, גם על זה נאמר שאדם לא ינקום, לא ישיב, לא יזכור תינה. אתה רואה שגם בזה אסור. עונה הגמרא לעולם, דנקית לי בליבי, שבאמת הוא שומר את הפגיעה בליבו, אבל הוא לא עונה. הפסוק, המדרש לא אומר, הנעלבים ואינם נעלבים. הוא בעצמו נעלב. זה שהוא לא מעליב בחזרה, זה עוד עניין. מותר לו אבל להעלב, מותר לו לשמור את האלבון. שואלת הגמרא, לשמור את האלבון מותר? זה כדאי? תלמיד חכם, אם הוא לא עושה את זה, אז הוא לא נקרא תלמיד חכם. ואמר רבה, כל המעביר על מידותיו, יש לו מידה להיפגע, לכעוס, והוא מעביר על מידותיו, מוכל, לא מקפיד. מעבירים לו על כל פשעיו, מוכלים לו על כל העוונות. נו, תמיד חכם, לא צריך שימחלו לו על כל העוונות. זאת מעלה שאדם לא, בכלל לא לוקח ללב, לא נעלב בכלל שמעליבים אותו. עונה הגמרא, תראה, מעביר על מידותיו, זה כשאדם העליבו אותו, תלמיד חכם שפגעו בכבוד התורה, אז מה הכוונה שהוא מעביר על מידותיו? שאם באים לבקש ממנו מחילה, הוא מתפייס. זאת אומרת, הוא לא מתעקש לא למחול. זה מפייסו לי ומפייס. אבל אם לא פייסו אותו, באמת הוא צריך לשמוע את ההקפדה בלב. אז באמת, זה נאמר לעניין תלמידי חכמים. עניין תלמידי חכמים שמביישים אותם, הדבר היחיד שהם יכולים לעשות, אם מביישים אותם סתם באישי שלהם, בדברים האישיים שלהם, ודאי זה ראוי שימחלו, בלי שיבקשו מהם אפילו סליחה. אבל כשבאים ומביישים אותם בפרהסיה מול כולם, ומביישים את התורה שלהם, וזה משפיל את כבוד התורה האלבון הזה, זה לא סתם ביישות התלמיד חכם וגמרנו, לא, זה גורם שכבוד התורה תרד, הכבוד ירד. במקרה כזה התלמיד חכם, מה הוא צריך לעשות? לשמור את האלבון, לא למחול. להמתין שההוא יבוא ויבקש מחילה, ואם חלילה הוא לא יבוא לבקש מחילה, אז חלילה וחס יכול לקרות דברים מאוד קשים, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא תובע בכבודו של תלמידי חכמים, זה מאוד מאוד חמור. טוב, למדנו במשנה על העבודה לפנות בוקר בבית המקדש, כל יום. לפי רוב הראשונים, זה מדבר, הפרק שלנו מדבר בעיקר על כל יום ויום, לא דווקא ביום כיפור. גם כל יום, יש אומרים שאפילו ביום כיפור הוא ודאי לא היה את הדברים האלה. כי ביום כיפור הכהן גדול היה עושה את כל העבודות. פה אנחנו מדברים על זה שיש כהנים שזוכים בעבודה הזאת, זוכים בעבודה אחרת. אמרנו שלפנות בוקר, לפני עלות השחר, היו כל הכהנים שהתאספו ורצו לזכות לעשות את העבודה הראשונה. מה העבודה הראשונה? לעלות על גבי הכבש ולקחת קצת מהגחלים, מהאפר שנשאר מהקורבנות של אתמול, לקחת קצת מזה, לרדת מהמזבח ולשים בצד המזבח את האפר הזה, ובדרך נס זה היה נבלע האפר הזה. זה נקרא עבודת תרומת הדשן. וכל הכהנים שנמצאים עכשיו רוצים לזכות בתרומת הדשן, אז מה עושים? עושים גורל, נקרא פייס. איך עושים את הגורל? מעמידים את כולם במעגל, את כל הכהנים שנמצאים שם, מורידים לאחד מהם את המגבט, את המצנפת, וממנה התחילו לעשות את הגורל. איך הולך הגורל? הממונה מחליט איזשהו מספר. נאמר, יש כאן 10 כהנים, הוא מחליט 30. ומי הבן אדם הזה שהורידו לו את המגבט, מתחיל לספור 1, 2, 3, 4, ומה, תספור את הבן אדם? אסור לספור את הבן אדם. אז מה היו עושים? היו מצביעים אצבע. כל אחד מצביע אצבע, היו סופרים את האצבעות, 1, 2, 3, 4, עד שמגיעים למספר, מי שהמספר הגיע אצלו, הוא זכה, והוא הולך לעשות תרומת הדשן. אבל מה הם מוציאים? אצבע 1 או 2. אפשר להוציא גם שתי אצבעות וכו'. שואלת הגמרא, אם אפשר להוציא שתי אצבעות, אשת 2 מוציאים, אחת מבעיה? ודאי שעדיף להוציא רק אצבע אחת, כי אם האדם מוציא שתי אצבעות, אולי הממונה יספור בטעות בן אדם אחד כמו 2, כי הוא יספור כל אצבע כמו בן אדם בפני עצמו. אז אם מותר להוציא שתי אצבעות בכל זאת, אז כל שכן שאצבע אחת ודאי שמותר, זה עדיף אפילו, לא צריך להגיד את זה בכלל. אמר רב חיסדא, בן אדם בריא, אסור לו להצביע שתי אצבעות. לא קשיא, כאן באדם בריא מותר לו להצביע רק אצבע אחת. מה שכתוב שמותר להצביע שתי אצבעות, כאן מדובר בחולה שהוא לא מצליח להצביע אצבע אחת, נמשך לו לבד האצבע השנייה, נמשכת. אז מותר לו להוציא גם שתי אצבעות. והתניא, באמת כך למדנו ברייתא, בעיקרון אצבע אחת מוציאים ומצביעים. ושתיים, אין מוציאים. באמת דברים אמורים, באדם בריא שיכול להצביע רק אצבע אחת. אבל באדם חולה, שלא יכול להצביע אצבע אחת, אפילו שתיים מוציאים, יכול גם להצביע שתי אצבעות. והיחידים, רש"י כותב, הכוונה לכהנים חולים, שעומדים לא בתוך המעגל, ואז לא יבואו להתבלבל. כשיש מעגל של כהנים, ויש רק אצבעות למעלה בקהנים, מעליהם, אז סופרים את האצבעות, ואתה לא שם לב, רגע, בעצם יש כאן שתי אצבעות שבאנם אחד, וספרתי את זה כשתיים, אז אפשר להתבלבל, אבל כשכהן נמצא בכלל מחוץ למעגל, גם אם הוא ישיט את שתי הידיים, יספרו אותו כאחד, כי רואים שזה בן אדם אחד. אז לכן, מכיוון שאלה היו מחוץ למעגל, מוציאים שתיים, אין לנו שום בעיה, ואין מונים להם אלא אחת, כמובן, שלא סופרים אותם כשני אנשים, כי זה בן אדם אחד, סופרים אותם כבן אדם אחד. עכשיו, מה הכוונה חולים? כותב הבך, בכוונת דברי רש"י, מה אומרת מסכת נדרים, שהתלמידי החכמים נקראים חולים, כי התורה מתשת כוחותיו של האדם, והם גם נקראים, התלמידי החכמים נקראים יחידים, שגמרא אומרת מסכת תענית דף יוד. אז אם כן, פה היחידים מוציאים שתיים, הכוונת תלמידי החכמים שעושים להם כבוד, מושיבים אותם מחוץ למעגל וסופרים אותם חלק מהמעגל. שואלת הגמרא, רגע, ואם אדם מוציא שתי אצבעות, אם כהן מוציא שתי אצבעות, סופרים אותו כאדם אחד, ואין מונים לו אלא אחת, זה באמת המסקנה, אבל הגמרא הבינה בדברי ברייתא מסוימת, שאם אדם מושיט שתי אצבעות, סופרים לו כל אצבע כמו בן אדם בפני עצמו. הגמרא דוחה את זה כמובן. הברייתא אומרת ככה, והתניא, כשבאים לעשות גורל בין הכהנים, אין מוציאין, יש הרי לבן אדם חמש אצבעות. יש את האגודל, יש את האצבע, אחרי זה יש את העמה, אחרי זה יש את הקמיצה, ואחרי זה יש את הזרת. כשאדם מצביע, למה זה נקרא מצביע? כי הוא מצביע אצבע. האצבע זה האצבע שבין האגודל לבין העמה. אומרים לו, אתה מצביע אצבע, אין מוציאים לא את השליש, את האצבע השלישית. יש את האגודל, אחרי זה העמה, אחרי זה האצבע, אחרי זה העמה. אל תצביע ביחד עם עם האצבע גם טעמה, היא גם השלישית דרך אגב מהצד השני, יש את הזרת, את הקמיצה ואחרי זה טעמה. אל תוציא ביחד עם האצבע גם את העמה, את השליש. העמה זה נקרא האצבע השליש. וכן, לא את האגודל, אתה מצביע את האצבע, אל תושיט ביחד עם זה גם את האגודל. למה? מפני הרמאים. הרמאים, מה הם יעשו? נאמר, המספר הוא 20, והוא עכשיו נמצא במספר ה-19. אומר לעצמו, אם אני מושיט אצבע אחת, אז זה שיזכה, זה שלידי, הוא יהיה ה-20. אני אושיט שתי אצבעות, את האגודל ואת הזרת, ואז הכהן יבוא, יספור את הזרת, זה ה-19, ואז יבוא לאגודל, זה ה-20. רגע, מי זה האגודל? זה אני. ואז הוא יזכה, הוא בעצם ספרו אותו פעמיים. בשביל הרמאים אומרים, אל תספור את האגודל, למה? כי יש מרחק בין האגודל לבין הזרת, אפילו בין האגודל לבין האצבע יכול להיות מרחק די גדול. לכן שלא יוציא האגודל. הגמרא תגיד בהמשך שהאגודל לא מצביעים בכל מקרה, אפילו לא לבד. לא רק שלא מצביעים את האגודל ביחד עם האצבע, אפילו את האגודל בנפרד לא מצביעים. והיא מוציא גם את השליש, היא מוציא את האצבע ביחד עם האמה, שתי אצבעות, אומרת הברייתא מונים לו, והגמרא מבינה מה הכוונה מונים לו, מונים לו שתיים, גם את האצבע וגם את האמה. מדייקים מזה, שסופרים את זה כשתיים. לפני שאנחנו נתרץ את השאלה ונסביר שמונים לו, הכוונה מונים את זה כאחד ולא כשניים, ממשיכה הברייתא ואומרת, אם בן אדם הצביע גם את האצבע וגם את האגודל, אין מונים לו. מה הפירוש? מוציאים אותו מהגורל בכלל. למה אתה מצביע אגודל? אתה יודע שזה יכול לבלבל את הממונה, שיספור את זה כשתי אצבעות. אתה יודע שבן אדם יכול להוציא את האגודל ולהוציא עם זה עוד אצבע, וזה יכול סתם לבלבל. יש תקנה שלא מצביעים בכלל את האגודל. אם בן אדם הצביע אגודל, מוציאים אותו בכלל מהגורל. הוא לא יכול בכלל להצטרף להגרלה. ולא עוד, אלא שלוקה מן הממונה, היה ממונה של, על הרצועות של המלכות, הוא היה מקבל מלכות בפקיע, מן סוג של רצועה כזאת. אבל בכל אופן, לכאורה נראה פה, שאם האדם מצביע גם אצבע וגם את השליש, גם את האמה, מונים לו את השליש. זה נראה כאילו מונים את זה כשתיים, גם את האצבע וגם את השליש. אני אומר, לא, מה הם מונים לו? הכוונה נמי שמונים אחד, מונים לו רק בתור בן אדם אחד. גם את האצבע וגם את האמה, מונים את זה כמספקי אצבע אחת. מהי פקיע? כתוב שהבן אדם שמעיז להוציא אגודל, שזה יכול סתם להטעות את כל הגורל, נותנים לו מכות עם פקיע. מהי פקיע? אמר רב, מדרה. מהי מדרה? מה זה? אמר רב פאפה, מטריקה דתאי אי. זה שוט לסוסים שהישמעאלים משתמשים בו. למה הוא נקרא פקיע? פקיע זה שהוא מתפצל. דפסיק רישי, הראש של הרצועה מחולקת לחלקים חלקים. וכך הסוס, כשמקים אותו בזה, מרגיש את זה יותר. אמר רבי, עכשיו אני למדתי מה זה נקרא פקיע. לא ידעתי. כתוב במסכת שקלים, בן ביבה היא ממונה על הפקיע. אז מריש, אבא אמינה, בהתחלה הייתי סבור, עד אתנן בן ביבה היא ממונה על הפקיע. מה זה פקיע? אמינה, פטילתה, שזה הכוונה שהוא ממונה על הפטילות של המנורה. כדי אתנן, כתוב לגבי שמחת בית השואבה שהיו עושים בחג הסוכות, שבעזרת נשים היו ארבע עמודים כאלה, שמעליהם היו מנורות גבוהים, מנורות גדולים, שהם מדליקים את זה על ידי שמן, עושים שם פטילות. מאיפה היה פטילות כאלה אבים? היו משתמשים מבלעי מכנסי הכהנים ומהמייניהם, מהאבנתים שבלו, מהן היו מפקיעים, קוראים ועושים פטילות, ובהן היו מדליקים אור בשמחת בית השואבה. אז הייתי בטוח שפקיע הכוונה שאלה שעושים פטילות. כיוון שמענה לה דטניה, אחרי ששמעתי מה שכתברה הייתה אומרת, ולא עוד אלה שלוקה מן הממונה בפקיע. לא יכול להיות שהוא לוקה בפטילה. אז הבנתי, אמינה, מהי פקיע נגדה? הבנתי שהוא ממונה על המלכות, מה שכתוב בין ביבה, ממונה על הפקיע, שהוא ממונה על המלכות. במשנה היה מעשה, לפני שעשו גורל בין כל הכהנים, אז דבר ראשון, בראשונה, זה היה עבודה שעשו אותה בבוקר, לפנות בוקר, לפני יעלות השחר. אז כמעט לא היו באים כהנים. בהתחלה אמרו, תשמע, יש פה איזה כהן שרוצה לעשות תרומת הדשן? אם היה איזה כהן שהשכים והתעורר, היה עושה הוא בעצמו תרומת הדשן. ואם היו שני כהנים, שלושה כהנים, היו אומרים, בואו ותרוצו על הכבש, מי שהגיע ראשון לארבע אמות הקרובות למזבח, הוא יזכה לעשות תרומת הדשן. מעשה, מספר את המשנה, שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו, וחברו נפל ונשברה רגלו. אז החליטו זהו, אין יותר את הדבר הזה. עושים מלכתחילה גורל, מי זוכה לעשות תרומת הדשן. מספרת הגמרא, מביא הגמרא ברייתא תנו רבנן, מעשה מזעזע, ממש מזעזע. מה זה לא סתם דחף אותו והפיל אותו, נשברה רגלו, אלא תנו רבנן, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. רצו לזכות בתרומת הדשן, רק מה? לפעמים בן אדם מאבד את הימין ואת השמאל, הוא לא קולט, מה בעצם העיקר ומה התפל? הוא רוצה לעשות תרומת הדשן. אבל הוא לא מבין, בעצם בשמה אתה רוצה תרומת הדשן? לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא? אז בוא ותתאפק. לא הכל פה זה כבוד, יש פה גם עניין של כבוד שמיים. בכל אופן, מספר את הברייתא. כאדם אחד מהם לתוך הארבע מאות של חברו, בראש המזבח, והוא אמור לזכות עכשיו בתרומת הדשן. חברו כעס, נטל סכין מכלי שרת, שאמורים לשחוט עם זה קורבנות, ותקע לו בליבו, רצח אותו. ומשמור, זה היה מעשה חריג, זה דבר שכמעט לא קרה דבר כזה אף פעם. עמד רבי צדוק על מעלות האולם, אחד מהאולמות שאורדוס בנה שהיו שם. רצה שכולם ישמעו אותו. התאספו כולם ואמר רבי צדוק, אחינו בית ישראל שימו. הרי הוא אומר, אם יוצאים פעם מחוץ לעיר ומוצאים שיש שם איזה אחד שנפטר, לא בטוח שמישהו הרג אותו. יכול להיות שסך הכל לא מספיק שמו לב כשהוא יצא מהעיר, לדאוג שמישהו ילווה אותו, לדאוג שלא יצא רעב, שיהיה לו משהו לשתות. כי אם מצא חלל באדמה, נמצא מישהו נפטר לו עלינו מחוץ לעיר, ולא יודעים מי, אם מישהו פה אשם בזה שהוא נפטר, בודקים לאיזה עיר הוא הכי קרוב, וזקני העיר יוצאים, ויצאו זקניך ושופטיך, ומחפרים עם עגלה שעורפים אותה בנחל איתן. אז כמובן שכאן לא שייך כל המושג של עגלה ערופה, כי פה לא מצאו את החלל מחוץ לעיר, ומישהו פה רצח אותו, יודעים בדיוק אם כן מי רצח אותו. אבל הגמרא בהמשך אומרת שרבי צדוק רצה לעורר את הציבור, שדבר כזה לא יקרה שוב, זה מזעזע הדבר כזה, אז עשה מזה עסק. ואז הוא רצה בשביל להרבות בבחייה, הוא אמר לנו על מי להביא עגלה ערופה? מי יביא עגלה ערופה? על העיר? על יושבי ירושלים? או על הכהנים ששומרים על העזרות? מי יביא פה עגלה ערופה? והציבור הבינו, זה לא שאלה הלכתית פה, זה דברים שמזעזע שקורה דבר כזה בבית השם, מזעזע בכלל שקורה דבר כזה, בטח בבית המקדש. גאו כל העם בבחייה, התעוררו לתשובה. מספרת הברייתא פה דבר מדהים שנותן אולי קצת להבין. בא אביו של תינוק, בא אבא של אותו ילד שנרצח, אותו כהן, הילד היה כהן שבוגר כבר, הוא מצאו כשהוא מפרפר, עדיין לא יצא נשמתו, הוא כבר גוסס, אבל אמר הרי הוא כפרתכם. אמר שאומר שזה במקום עגלה ערופה. אבל הוא הוסיף עוד משפט. זה רק נותן לנו להבין עד כמה התארה תפסה מקום גדול בזמן בית המקדש. ועדיין בני מפרפר, הוא עדיין לא נפטר, ולא נטמעה עדיין הסכין. לכן אפשר עדיין להוציא את הסכין לפני שהיא נטמאת ומת מת. ללמדך שקשה עליהם תארת כלים יותר משפיכות דמים. זאת אומרת, מה מעסיק את האבא שלו? שלא יתאמת סכין שכלי שרת. וכן הוא אומר, רואים ש... ובהמשך הגמרא תוכיח מהפסוק הזה, שזה לא שפתאום באיזשהו שלב מסוים היה חמור אצלם תארת כלים. תמיד תארת כלים היה, בזמן בית המקדש, דבר חשוב. רק מה? נהיה זילות בחיי אדם. העניין של חיי אדם לא היה מספיק חשוב בעיני אנשים. כמו שהפסוק אומר עוד לעניין בית ראשון, אנחנו מדברים פה על בית שני. וכן הוא אומר, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. טוב, במעשה מזעזע, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. אבל פה בעצם זה לכאורה סותר את מה שלמדנו במשנה. כי במשנה אמרנו שהסיבה שתקנו לעשות גורל זה בגלל מקרה די פשוט, פשוט. כהן דחף את השני, הרגע שלו נשברה, אז אמרו טוב עזוב, מפסיקים עם העניין של הריצה על הכבש, מלכתחילה אנחנו עושים גורל ונגמר הסיפור. פה בברייתא פתאום שומעים מה זה, רצח היה פה, ולכן החליטו שעושים גורל. אז אי מעשה קדים, מה היה קודם? טוב, פה לא כתוב שהחליטו לעשות גורל אחרי המעשה של הרצח. אבל נשאלת השאלה, מה היה המעשה שהיה קודם? אילם עד השפיכו דמים, אם קודם כל היה אחד שרצח את חברו לא עלינו, אז נשאלת השאלה, למה לא מיד תקנו שעושים גורל, ואין מושג של ערוץ, ואין מושג להקדים ל-400, כדי שלא יגיע המצב שאחד ידחוף את חברו? לא היו מגיעים בכלל למצב שאחד דוחף את חברו, כי ברגע שכבר, אם הסיפור של, שאחד תקע סכין בחברו היה קודם, ומאז החליטו שכבר יותר לא עושים ריצה, אלא עושים גורל, אז איך יכול שבהמשך היה מעשה שהיה ריצה ואחד דחף את חברו? אלא מה תגיד? שלא תקנו פייס עדיין. אלא מה? אמרו, טוב, בסדר, אחד רצח את חברו, לא משנה, מחר תמשיכו לרוץ על המזבח. שאלת השאלה, אשתה, השפיכות דמים לא תקינו פייסה, אם כשאחד רוצח את חברו, לא החליטו שזה מספיק חשוב שמהיום לא רצים על המזבח אלא עושים גורל. הנשברה רק לא תקינו, אז אם אחד שבר את הרגל, כבר על זה לבד עושים גורל. אלא מה תגיד, נשברה רגלו קדים? אם הסיפור הראשון היה שאחד דחף את חברו ונשברה רגלו, אבל כאן מיד אחרי זה הרי תקנו שלא רצים יותר אלא עושים פייס. אז וכיוון תקינו פייסה, כפי תקנו פייסה, מכיוון שתקנו שיותר לא רצים על המזבח, אלא עושים פייס, מכיוון שאחד דחף את חברו ונשברה רגלו, אז אם כן, 400 מעביד לטיו, למה כתוב שהסיפור, למה הכהן דקר את חברו, מכיוון שהם רצו והחברו הגיע ראשון לתוך 400, הרי אתה אומר שכבר מהסיפור הראשון, לפי איך שאתה אומר, עכשיו שסיפור הראשון היה שהוא דחף את חברו ונשברה רגלו, מאז כבר החליטו שעושים גורל, אז מה פרוש שהוא הגיע לתוך 400, הרי כבר לא עשו תחרות יותר, אז איך אתה אומר שבגלל שהוא הקדים והגיע לתוך 400, אז חברו דקר אותו. אלא מבארת הגמרא, לעולם לשפיכות דמים קדים. באמת, קודם כל היה סיפור הזה שאחד רצח את חברו, רק מה? מעיקר הסבור, הקראי באלמאו, זה מקרה, מה זאת אומרת, שבן אדם ירצח את חברו רק בשביל לזכות בתרומת הדשן, או באמת, איפה היחס, מה, חשוב שזה מדובר פה בן אדם משונה, זה לא דבר נורמלי שצריך בשביל זה לתקן תקנות. כיוון דחזי, אחרי זה כשהם ראו שאחד דוחף את חברו ונשברה רגלו, הוא אפילו ממילא, אטו לידי סכנה, אפילו אנשים רגילים שבסך הכל דבר טבעי, שכבן אדם רץ, והוא רואה שהשני בא להקדים אותו, הוא כזה נותן לו דחיפה קטנה, אז זה דבר נורמלי. ואפשר מזה שהוא ישבור את הרגל והכל, אמרו טוב, אפשר להגיע מזה לידי סכנה. אמרו טוב, תקינו רבנן פי הספרים, כבר תקנו פייס. זאת אומרת, כשרואים שאחד רוצח את חברו בגלל התחרות הזאת, תבינו טוב, זה לא משהו שבשביל זה צריך לתקן תקנות, אלא צריך פשוט הבן אדם הזה הוא משונה, שהוא רוצח את חברו בגלל הפייס. אבל כשראו שאחד דוחף את חברו, דוחף את חברו זה דווקא דבר שיכול לקרוא בזמן שרצים בתחרות, וזה יכול להביא סכנה שהוא נופל ונשברה רגלו, אמרו טוב, אז מהיום לא עושים יותר תחרויות, כי דבר כזה הוא יכול לקרוא עוד פעם, מהיום עושים גורל ונגמר הסיפור, מי שיזכה בגורל הוא יעשה תרומת הדשן. למדנו שבסיפור ההוא שאחד רצח את חברו, עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שימו, מי יביא פה עגלי הרופא? הרי הוא אומר, כי מצליח על האדמה שצריך להביא עגלי הרופא, ענן על מי להביא, על העיר או על העזרות, נשאלת השאלה, מה להביא על העיר? וירושלים בת עטוי עגלי הרופא, אם נאמר מוצאים אחד הרוג מחוץ לעיר ירושלים, וכי זקני העיר ירושלים צריכים להביא עגלי הרופא, והתניא, עשרה דברים נאמרו בירושלים וזו אחת מהם, אחד מהעשרה דברים שנאמרו בירושלים שאינה מביאה עגלי הרופא, גם אם מוצאים חלל שנפטר מחוץ לעיר, לא צריכים לחפר על בני העיר על ידי עגלי הרופא. זה שאלה אחת. ועוד, מה הקשר פה עגלי הרופא? מתי מביאים עגלי הרופא? כשלא נודע מי יקעו, מוצאים אחד, אחד שהוא לא חי מחוץ לעיר. לא יודעים האם מישהו אשם בזה שהוא נפטר או שאף אחד לא אשם. אז מביאים עגלי הרופא מספק. אבל, נודע מי יקעו, יודעים מי הרוצח. אז אם כן, למה צריך עגלי הרופא? אלא מבארת הגמרא, באמת, לא שרבי צדוק באמת הייתה לו שאלה הלכתית על מי להביא עגלה הרופא, אלא כל דברים שהוא אמר זה כדי להרבות בבחייה לעורר את העם שהם צריכים כפרה. בא אביו של תינוק ומצאו לבנו כשהוא לא עלינו מפרפר, גוסס, אמר הרי הוא כפרתכם, ומכיוון שעדיין בני קיים, הוא עדיין חי, אז שהוציאו את הסכין כדי שהסכין לא יטמע ברגע שהוא ייגע במת. וכולי, למדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. והגמרא מסתפקת, מה פירוש? האם שפיכות דמים היה חמור, אבל טהרת כלים הייתה עוד יותר חמורה? או שטהרת כלים נשארה באותה חומרה, רק שאנשים התחילו לזלזל בשפיכות דמים. ריבה אלו, שפיכות דמים הוא דזל, הוא נהיה קל בעיני אנשים, אבל טהרת כלים אותו דבר, כדי קיימה קיימה נשארה אותו דבר. או דילמה, להפך, שפיכות דמים כדי קיימה, נשארה חמורה כמו שהייתה חמורה בעבר. רק, אבל טהרת כלים הוא דחמירה, החמירו יותר בטהרת כלים, אומרת הגמרא לא החמירו יותר בשום דבר, פשוט התחילו להקל בשפיכות דמים. תשמע, מאיפה אני הוכיח לך את זה? מאותו סיפור. וכנסיב לתלמודה, מזה שהברייתא מביאה את הפסוק, ומאיפה אנחנו יודעים ששפיכות דמים יותר קל מאשר טהרת כלים, וגם דם נקי שפך מנשה. זאת אומרת שהוא כל כך הרבה שפיכות דמים היה, רואים פה שהיה זילות בחיי אדם, זה מה שנהיה, זה מה שהשתנה בדורות המאוחרים. שמע מן השפיכות דמים הוא דזל, זה נהיה זול בעיני אנשים. טהרת כלים נשאר כמו שהיה תמיד, כדי קיימה קיימה. פסוק אומר, פרשת צו, תחילת פרשת צו. הפרשה עוסקת בפינוי אפר מעל גבי המזבח. הרי אחרי הכל, המזבח היה הרבה אפר, מכל הקורבנות. אז היה שני דברים. קודם כל, כל בוקר היו קצת מפנים אפר. לאיפה? לצד המזבח, זה היה נבלה שם במקומו, זה נקרא תרומת הדשן. חוץ מזה, מדי פעם, כשכבר היה מצטבר הרבה אפר, היו עושים הוצאת הדשן, זה מצווה אחרת לגמרי. היו לוקחים כלי מסוים, פסחתר זה היה נקרא, ממלאים אותו באפר ונוצאים את זה מחוץ למחנה, שם היו שופכים את כל האפר. והפסוק בעצם מדבר על אותם בגדים שצריך ללבוש גם לעניין תרומת הדשן וגם לעניין הוצאת הדשן. הפסוק אומר ככה, תחילת פרשת צו. מה הכהן צריך ללבוש כשהוא בא לעשות את העבודה הזאת של הוצאת הדשן או תרומת הדשן? ולבש הכהן מידו בד, קטונת, זה עד הרצפה. ומכנסי בד, ילבש על בשרו, זאת אומרת מה הוא לא לובש? לכאורה, לא לובש את המצנפת, את המגבט, והוא לא לובש את החגורה, את הגרטל מה שנקרא. ואז מה הוא עושה? תרומת הדשן, מה שעושים כל בוקר, כל לפנות בוקר. והרים את הדשן שתוכל לאש את העולה על המזבח, כל האפר מהקורבנות עולה שהאש אכלה על גבי המזבח, ואיפה שמים את זה? ושמו אצל המזבח, שם את זה בצד המזבח, ושם בדרך נס זה היה נבלה במקומו. פסוק הבא, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. וזה הכוונה מצוות הוצאת הדשן. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שעוסקת לא לעניין תרומת הדשן שאתה נעשית כל יום, אלא לעניין הוצאת הדשן שנעשית מפעם לפעם כשהיה מצטבר הרבה אפר על המזבח. תנו רבנן, פסוק אומר, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים ואז הוציא את הדשן. זאת אומרת צריך להחליף בגדים. מה יש להחליף? כהן רגיל יש לו סך הכל סט אחד של ארבעה בגדים. בגדי כהן, יש לו ארבעה בגדים, נגמר הסיפור. אבל כתוב כאן שהוא מחליף. אז יש כתוב שהוא מחליף בשביל לעשות את הוצאת הדשן, שומעני כדרך יום הכיפורים. יום הכיפורים הכהן גדול, פעם לובש בגדי זהב, פעם הוא מחליף ולובש בגדי לבן. יש לו שמונה בגדים, זה נקרא בגדי זהב, שזה חוץ מארבעה בגדים, מוסיפים גם את הציץ על מצחו, את החושן על ליבו, את האפוד על כתפיו ואת המעיל עם הפעמונים והכל. זה נקרא בגדי זהב. פעם הוא היה לובש רק את הבגדי לבן, שזה כולל את המצנפת, את הקטונת, את האבנת, את המכנסיים, ופעם הוא היה מוסיף שלובש שמונה בגדים. כל פעם כשהוא היה מחליף את בגדיו, אז כל פעם לפי העבודה הוא היה מחליף את הבגדים. אנחנו נראה במהלך המסכת, את העבודות הרגילות בדרך כלל הוא היה עושה בגדי זהב, את העבודות של יום הכיפורים, קודש הקודשים היה עושה בגדי לבן. אז הייתי חושב כמו שביום הכיפורים הכהן גדול פושט בגדי קודש, פושט בגדי זהב ולובש בגדי לבן, פושט בגדי לבן ולובש בגדי זהב, אז ככה גם זה שמוציא את הדשן צריך להחליף את הבגדים. מה יש לו להחליף? הרי יש לו את אותו סט של ארבעה בגדים, שיחליף מבגדי כהונה לבגדים רגילים. שפושט בגדי קודש אחרי תרומת הדשן ולובש בגדי חול בשביל הוצאת הדשן. תרומת הדשן שעושים כל יום, עושים את זה בגדי כהונה. אבל הוצאת הדשן, שזה עושים פעם ב, וזה הרבה אפר, זה עושים בלי בגדי כהונה, בגדי חול, מחליפים בגדים. אבל כדי שלא נטעה לומר ככה, אלא נדע שגם את הוצאת הדשן עושים בגדי כהונה, לכן תלמוד לומר, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. פעמיים יש כאן את הלשון בגד. מקיש בגדים שלובש, שזה בגדי כהונה, לבגדים שפושט ומחליף בזמן הוצאת הדשן. מה להלן? כמו שכשהוא מחליף את הבגדים, יש לו בגדי קודש, בגדי כהונה, אף כאן מה שהוא לובש להוצאת הדשן, זה גם בגדי קודש, בגדי כהונה. אז אם כן, מה תלמוד לומר ולבש בגדים אחרים? זה אותם בגדים? לא. הוא לובש בגדים פחותים מהם, זולים יותר. בכל זאת הוצאת הדשן זה אפר, זה לכלוך יותר. זה קצת מאפיר את הבגד. זה הדרשה הראשונה שדורש התנא הראשון. בגדים אחרים, בגדים פחותים. רבי אליעזר אומר, מה שכתוב בגדים אחרים והוציא, הנקודה פה זה לא בגדים אחרים, אלא אחרים והוציא. לימד שאפילו אחרים יכולים לעשות הוצאת הדשן. כאלה שלא יכולים לעשות את שאר העבודות בבית המקדש, כהנים בעלי מומים. לימד על הכהנים בעלי מומים שלא יכולים לעשות את שאר העבודות בבית המקדש, שכשרים להוציא את הדשן, שאפילו שעבודות אחרות כהנים בעלי מומים לא יכולים לעבוד, אבל להוציא את הדשן מותר להם. מבארת הגמרא, תנא הראשון מה אמר? אמר מר, יש כתוב שהכהן לובש בגדים אחרים, דהיינו, לובש בגדים פחותים מהם. לא לובש את הבגדי כהונה בוהקים שהוא לובש לשאר העבודות, אלא בגדים יותר פשוטים. למה? כי הוא בא עכשיו לעשות עבודה שהיא גורמת שיהיה קצת אפר על הבגד, זה גורם שהבגד הזה לא יהיה פר ואדם. כתנא דבי רבי ישמעאל, לתנא דבי רבי ישמעאל. בגדים שבישל בהם קדרה לרבו, שהבגדים האלה מתמלאים בשומן של האוכל והכל, לא ימזוג בהם אחרי זה כוס לרבו. המלצר זה לא אותו אחד שמכין את האוכל, בא עם הבגדים שהוא הכין, עם הסינר, מוכתם בכל השמן, למלצר ולהביא לכולם אוכל. בטח לא למלך. ודאי שמגיעים להגיש לו את האוכל, מגישים את זה עם בגדים נקיים ויפים. אותו דבר גם, העבודה של תרומת הדשן עושים בבגדים פחותים, ושאר העבודות עושים בבגדים יותר חשובים. למה? כי תרומת הדשן גורמת שהבגדים יהיו קצת מלוכלכים, הוצאת הדשן. לכן לקחו בגדים אחרים. לעומת זאת, רבי אליעזר, מה הוא אומר? מה שכתוב אחרים, זה בא להגיד אחרים והוציא. שאפילו כאלה כהנים שלא ראויים לשאר העבודות, כי הם בעלי מומים, יכולים לעשות הוצאת הדשן. אמר ריש לקיש, כמחלוקת, כמו שהתווכחו תנא קמא ורבי אליעזר, האם כהנים בעלי מומים יכולים לעשות הוצאת הדשן או לא, כמו המחלוקת שיש להם בהוצאה, כך מחלוקת בהרמה. אותה תרומת הדשן שהיו עושים כל יום. רבי אליעזר שאומר שהוצאת הדשן שעושים פעם ב, כשרה על ידי בעלי מומים, לפי דעתו גם תרומת הדשן שעושים כל יום, אפשר כהן בעל מום. לעומת זאת, התנא הראשון שאומר שאי אפשר לעשות הוצאת הדשן על ידי כהן בעל מום, הוא גם מסבור שאי אפשר לעשות תרומת הדשן שעושים כל יום על ידי כהן בעל מום. זה דעתו של ריש לקיש. ורבי יוחנן אמר, מה פתאום? כל המחלוקת זה רק בהוצאת הדשן. שמה יש את דעתו של רבי אליעזר שסובר שגם בעל מום יכול לעשות הוצאת הדשן. אבל בהרמה, בתרומת הדשן שעושים כל יום, דברי הכל עבודה היא, והיא לא קשרה בבעל מום. גם רבי אליעזר מודה. מה הייתה מדע ריש לקיש? למה לפי דעתו של ריש לקיש, גם לעניין תרומת הדשן יש את אותו ויכוח, האם בעלי מומים יכולים להרים תרומת הדשן כל בוקר או לא יכולים? אמר לך, אי סל קדתך עבודה היא, אם תרצה לומר שתרומת הדשן היא עבודה כמו כל העבודות ולכן היא פסולה בבעלי מומים, יש לך עבודה שקשרה רק בשני כלים, שני בגדים? הוא למד בצורה פשוטה, פסוק אומר, ולבש הכהן מה? שני בגדים. מדו בד, הוא לובש קטונת, שזה כמו מין חליפה ארוכה עד הרגליים, ומכנסי בד. מה הוא לא לובש? הוא לא לובש את המצנפת, את המקבט, הוא לא לובש את החגורה. הוא הולך ככה בלבוש כליל כזה. לבוש פשוט, ובזה הוא עושה את תרומת הדשן, אתה מבין? יש לך עבודה שקשרה בשני כלים. זה תרומת הדשן שעושים את זה רק בקטונת ומכנסיים. אז אם כן, מה רואים מפה? שהעבודה הזאת היא לא עבודה חשובה. אז אם כן, כמו שהוצאת הדשן היא לא עבודה חשובה, ככה גם תרומת הדשן היא לא עבודה חשובה, שתי העבודות האלה קשרות בבעלי מומים. למה הן קשרות בבעלי מומים? כי הן נעשים רק בשתי בגדים. למה אפשר לעשות את זה רק בשני בגדים? סימן שזו לא עבודה חשובה. אז אם זו לא עבודה חשובה, גם בעלי מומים יכולים לעשות את זה. זאת אומרת שפי דעתו של ריש לקיש, גם תרומת הדשן וגם הוצאת הדשן יכולה להיעשות על ידי כהנים בעלי מומים, והיא נעשית על ידי שני בגדים, ולא צריך את כל ארבעה בגדים. ורבי יוחנן, הוא קודם כל סובר שנכון שהתורה אומרת שהכהן לובש קטונת ומכנסיים, אבל זה לא אומר שהוא לא לובש גם מצנפת ואבנת. גלי רחמנה בקטונת ומכנסיים שהוא לובש, שזה צריך להיות בגדי כהונה, ולבד אתה תבין שהוא צריך לבוש את שאר בגדי הכהונה, והוא עדין למצנפת ואבנת. שאת השאלה הוא, מה ישנה הני? אם התורה רוצה ללמד אותנו, כמו דבריו של רבי יוחנן, ש... הכהן בשביל תרומת הדשן והוצאת הדשן צריך לבוש את כל ארבעה בגדי כהונה, אז למה מדגישים דווקא את הקטונת והמכנסיים? תגיד שצריך לעשות את העבודה, ואנחנו יודעים שכמו שכל העבודות נעשות בכל ארבעה בגדים, ככה גם תרומת הדשן והוצאת הדשן נעשית בכל ארבעה בגדים. וכי בכל עבודה כתוב שהיא נעשית באיזה בגדים צריך ללבוש, זה ברור לנו, צריכים לבוש את כל ארבעה בגדים. למה צריך בכלל לדבר על, 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 על המכנסיים, על האבנה, על ה... על המידו בד, על הקטונת, בשביל מה צריך לדבר איזה, על הבגדים האלה? אומרת הגמרא, יש פה איזשהו לימוד שהתורה רוצה ללמד אותנו, וזה שכתוב למשל על הקטונת, מידו בד. זה בא ללמד אותנו, מידו כמידתו. תשים לו קטונת שתתאים עליו, שתהיה תפורה עליו, אל תשים לו איזה בגד שנגרר על הרצפה, או שהוא גבוה, או קצר מדי. ומה שלומדים במכנסי בד, לכדתניא, שאת המכנסיים לובשים קודם לכל הארבעה הבגדים. מניין שלא יהיה דבר שהוא לובש קודם ללבישת המכנסיים, שנאמר, מכנסי בד זה ילבש על בשרו, כשיש רק את זה על בשרו, זה דבר ראשון שצריך ללבוש מכנסיים. אז לכן כתוב את שני הבגדים האלה, אבל זה לא בא להגיד רק כתולת ומכנסיים, לא? אומר רבי יוחנן, לובשים את כל ארבעה הבגדים. למה? תרומת הדשן, הוצאת הדשן, עבודות חשובות מאוד. לכן הקשרות רק בכהנים תמימים, לא בכהנים בעלי מומים. וריש לקיש, שהוא סובר שהתורה אומרת שלובשים כתונת ומכנסיים, זה מלמד שרק כתונת ומכנסיים לובשים ולא שאר הבגדים. מאיפה הוא ילמד שהכתונת צריכה להיות כמידתו? מידו כמידתו, מאיפה הוא ילמד? מידה אפקי רחמנה בלשון מידו. על מה אתה מדבר? מה זה מידו? כתונת? אז תכתוב כתונת. למה כתוב לשון מידו? כדי שתדרוש שזה עקב מו מידתו, שזה יהיה מדי קצר או מדי ארוך. ומה שכתוב, ומאיפה נלמד שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, שזה הדבר הראשון שצריך ללבוש, וזה שהמספיק שהיכתוב ומכנסי בד, ילבש. מה צריך לכתוב על בשרו? מעל בשרו נפקה, שהדבר הראשון שהוא לובש על בשרו זה מכנסיים. אז אם כן, יש ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, האם תרומת הדשן נחשבת עבודה, או שהיא לא נחשבת עבודה? האם צריך את כל ארבעה בגדי כהונה בשביל זה, או שמספיק רק כתונת ומכנסיים? האם אפשר, צריך דווקא כהן תמים, או שאפשר גם כהן בעל מום? אומרת הגמרא, נעימה כתנאי, אולי נאמר שאותו ויכוח כבר נחלקו בו תנאים. פסוק אומר שהמכנסי בד שלובש הכהן בזמן תרומת הדשן יהיו על בשרו. מה תלמוד לומר ילבש? כתוב ילבש על בשרו. למה צריך את כתוב? ומכנסי בד ילבש על בשרו. תכתוב, ומכנסי בד על בשרו. מה זה ילבש? המילה ילבש באה לרבות. להביא מצנפת ואבנת, שצריכים גם אותם להרמת הדשן, לתרומת הדשן. אלה הם דברי רבי יהודה. אז רואים שלפי דעתו של רבי יהודה, תרומת הדשן היא עבודה חשובה לכל דבר. צריך גם את המצנפת, צריך את האבנת. לא מספיק הכתונת והמכנסיים. אז אחורה הוא גם מסבור שצריך דווקא כהנים תמימים. רבי דוסה אומר, מה שכתוב ילבש, זה בא לרבות. דבר נוסף שהוא יכול ללבוש, אתה יודע מה? הוא יכול ללבוש את אותו אבנת שלבש הכהן גדול ביום הכיפורים, שקשרין לכהן אדיוט כל השנה. עכשיו, פה יש נקודה שצריך לשים לב. התורה מדברת רק על האבנת של הכהן גדול. לא מדברת על האבנת של כהן אדיוט, הכהן הרגיל. איזה אבנת לובש הכהן גדול תלוי? כל השנה הוא לובש אבנת צבעוני. צריך לשים לב, זה סתם ככה. אבנת, האבנת של הכהן גדול כל השנה לא היה לבן. החגורה שלו. זה היה צבעוני, זה היה עשוי מתולעת שני, תכלת, ארגמן, זה כל מיני סוגים של צבעים, וגם משש, שזה לבן. זאת אומרת, זה עשוי צבעוני כזה, מעורבב מכל מיני צבעים. וביום הכיפורים איזה אבנת היה לכהן גדול? אבנת רק לבן, רק משש, רק מפשטים. זה פסוקים מפורשים, כהן גדול כל השנה לובש אבנת צבעוני, מצמר, פשטים, כל מיני צבעים. וביום הכיפורים לובש רק מפשטים לבן. מה לגבי כהן רגיל, כהן אדיוט? לא נאמר בתורה מפורש שזה סוג אבנת הוא צריך ללבוש. עכשיו, בא רבי דוסה ואומר שהאבנת של הכהן גדול ביום הכיפורים מתאים לכהן אדיוט, ילבש, הוא יכול גם את זה ללבוש. אז כבר אנחנו לומדים שלפי דעתו של רבי דוסה, איזה אבנת לובש הכהן אדיוט? כמו האבנת של הכהן גדול ביום הכיפורים, אבנת לבן משש, מפשטים. ומאיפה לומדים שהוא יכול להשתמש עם זה? מי שכתוב ילבש, שיכול גם ללבוש את האבנת של הכהן גדול, לרבות בגדי כהן גדול ביום הכיפורים שקשרים לכל ימות השנה לכהן אדיוט. זה דעתו של רבי דוסה. כבר אנחנו רואים שרבי דוסה לא דורש את הדרשה של רבי יהודה, ונראה שלפי דעתו של רבי דוסה, תרומת הדשן לא נחשבת עבודה חשובה, ולא צריך בשביל זה ללבוש את כל הארבעה בגדי כהונה. אמר רבי, מה אתה אומר רבי דוסה? שאפשר לתת את האבנת של הכהן גדול מיום הכיפורים לכהן אדיוט לכל השנה? לפי דעתי, הכהן אדיוט לא לובש בכלל אבנת לבן. משש, הכהן אדיוט כל השנה גם היה לובש כמו הכהן גדול כל השנה. הוא היה לובש אבנת צבעוני שהיה עשוי מתולעת שני, תכלת, ארגמן, כל מיני צבעים שצובעים את הצמר, ושש, זה היה ממש אבנת צבעוני כזה, לא אבנת לבן. והכהן גדול ביום הכיפורים לובש אבנת לבן, רק מפשטים, רק מ-6. אז אם כן חדה, שזה לא מסתדר סיבה אחת, דבנתו של כהן גדול מיום הכיפורים, שהיה עשוי רק מפשטן, רק משש, רק לבן, לא זהו אבנתו של כהן עדיות, שזה היה לבוש, שזה היה גם עם צמר, כל מיני צבעים של צמר. אז איך אפשר ללבוש בגד לבן, אבנת לבן? ועוד קושייה, איך אפשר להשתמש עם אותם בגדי כהונה, שהכהן גדול נכנס בהם לקודש הקודשים, והשתמש בהם בגדים שהשתמשת בהם לקדושה חמורה, להשתמש בהם עכשיו לכל השנה בקדושה קלה יותר? לכן רבי לומד אחרת, אלא מה התלמוד לומר ילבש? זה בא לרבות את הבגדים השחקים, השחוקים. שאם יש לך בגדי כהונה שהם לא חדשים, לא זוהרים, מגועצים חדשים, אלא הם קצת שחוקים, אבל הם לא קרועים. אפשר להשתמש בהם. ילבש, זה בא לרבות. בכל אופן, לפי דעתו של רבי דוסה, אפשר לתת את הבגדי כהונה של הכהן גדול ביום הכיפורים, בגדי לבן, לתת את זה לכהן עדיות לכל השנה. אז הוא דורש גם מה שכתוב בסוף העבודה ביום הכיפורים, הכהן גדול סיים את כל העבודה, אומר הפסוק, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, את הבגדי לבן, והניחם שם. מה זה והניחם שם? לפי דעת התנא הראשון, והניחם שם, איך כתוב? שם תהי קבורתם. מלמד שטעונים גניזה, אתה לא משתמש מזה לשנה הבאה, כי לא משתמשים מזה פעם נוספת, ובוודאי שזה לא טוב לכהן עדיות, לא משתמשים עם זה יותר. רבי דוסה אומר, ראויין אין לכהן עדיות כל השנה. ראויין. כי לפי דעתו של רבי דוסה, זה היה עשוי רק מבד, רק מפשטן, זה מה שהכהן עדיות לובש כל השנה. לפי דעתו של רבי דוסה, הכהן עדיות, הוא לובש את החגורה הצבעונית הזאת, הוא לובש חגורה מפשטן בלבד. ומה תלמוד לומר והניחם שם? שהוא לא ישתמש עם בהן הכהן הגדול ביום כיפורים אחר, שהכהן הגדול לא ייקח את אותם בגדים שישתמש שנה אחת לשנה הבאה גם כן. אבל לתת את זה לכהן עדיות הוא כן יכול. וזה יכול להתאים לכהן עדיות. אבל בכל אופן אנחנו רואים כבר בתחילת הברייתא, כשראינו את הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי דוסה, כשבאים לעשות תרומת הדשן, התורה אומרת בסך הכל ללבוש מה? קטונת ומכנסיים. והתורה אומרת גם ילבש. האם זה בא לרבות שילבש גם מצנפת ואבנת? אז לפי דעתו של רבי יהודה, כן, זה בא לרבות גם מצנפת ואבנת. אל תזלזל בתרומת הדשן, היא עבודה חשובה. אז אם כן, מה רואים מפה? מה אליו? וכי לא בארקה מפלגי וכי לא בזה נחלקו. דמר סבר לפי דעתו של רבי יהודה שצריך כל ארבע בגדים לתרומת הדשן. סבר עבודה חשובה היא, כמו דעתו של רבי יוחנן. ומר רבי דוסה שאומר, לא, אין לימוד מיוחד בתרומת הדשן שצריך גם ללבוש את הכובע, את המצנפת ואת החגורה, את האבנת. לא, מספיק ללבוש קטונת ומכנסיים, זה לא עבודה חשובה. סבר, לאו עבודה חשובה היא כמו דעתו של ריש לקיש, ככה לכאורה אני מבאר את הוויכוח ביניהם. אומרת הגמרא, לא, רבי יהודה ורבי דוסה שניהם סוברים שהעבודה של תרומת הדשן היא עבודה חשובה שצריך את כל ארבעה בגדים. כל הוויכוח, האם צריך פסוק בשביל זה בכלל? כולה על מה עבודה היא, ואחר בעק המפלגי, לפי דעתו של רבי יהודה צריך פסוק. מר סבר צריך הקרא לריבויה. אני הייתי אומר, תרומת הדשן מספיק קטונת ומכנסיים. זה מה שכתוב, זה מה שצריך. אומרת התורה, ילבש, צריך גם מצנפת ואבנת, זה בא לרבות. אומר רבי דוסה, מר סבר לא צריך הקרא לריבויה. מה צריך פסוק בשביל להגיד שתרומת הדשן צריך גם אבנת, גם מצנפת ואבנת? למה לא? למה שתחשוב שזה לא עבודה חשובה? ברור שצריך. אלא מה, זה בא לרבות משהו אחר. כמו שראינו קודם. טוב, אז אם כן, יש את העבודה תרומת הדשן, יש דעה שאומרת שהיא עבודה חשובה כמו כל העבודות, יש כאלה אומרים זה מספיק שני בגדים, מספיק טונת ומכנסיים, אבל השאלה היא, עושים תרומת הדשן, איזה כמות של גחלים, של אפר, צריך לקחת מהמזבח בשביל לקיים מצוות תרומת הדשן, כשמניחים בצד המזבח, התורה אומרת, והרים את הדשן, כמה זה שיעור של הרמה? באי רבי אבין, תרומת הדשן בכמה? אז הוא מביא פה שתי דוגמאות שהתורה גם כן מביאה לשון של הרמה. האם נלמד מתרומת מעשר? יש הפרשת תרומות ומעשות, לא ניכנס כרגע לכל הדינים של תרומות ומעשות, רק נגיד שיש מעשר אחד שנותנים ללוי, מעשר ראשון. כמה נותנים לו? עשירית. עכשיו, הלוי לא יכול לקחת את כל המעשר ראשון לעצמו, הוא צריך לתת מזה עשירית לכהן. צריך לתת תרומת מעשר לכהן, עשירית מתוך המעשר ראשון שהוא קיבל. עכשיו, שם כתוב, והרמותם ממנו תרומת השם, מעשר, מן המעשר. תרומת מעשר, מי המעשר הראשון? כמה הכמות שצריך להרים? שם נותנים עשירית. כתוב מעשר, עשירית. אז אולי גם תרומת הדשן, יצטרך לתת עשירית מכל הדשן שיש שם, מכל הגחלים שיש שם. מתרומת הדשן ילפינן לה, או דילמה, או שנאמר, שלומדים את זה, ממקום אחר שכתוב לשון הרמה. מתרומת מדיין ילפינן לה. כשיצאו למלחמת מדיין וניצחו, הביאו הרבה שלל, והתורה אומרת שם, והרימותה, לשון הרמה, ממכס להשם, מאת אנשי המלחמה יוצאים לצבא, כמה? אחד נפש מחמש מאות, אחד מחמש מאות. אז אולי נאמר שצריך לתת פה אחד מחמש מאות. בקיצור, שואל רבי אבין, כמה נותנים תרומת הדשן? עשירית מהאפר והגחלים, או אחד מחמש מאות? אומרת הגמרא, לא זה ולא זה. תשמע, דתני רבי חייא, ברייתא, נאמר כאן בתרומת הדשן והרים לשון הרמה, ונאמר להלן במנחה שמביאים, קורבן מנחה, סולת וכדומה, שמביאים כמו קורבן לבית המקדש, כתוב והרים, גם כתוב לשון הרמה, ממנו כמה בקומצו, בסך הכל מכניסים את יד ימין לתוך המנחה, כמה שנכנס בשלוש האצבעות האמצעיות, זה הכמות. אז מה להלן בקומצו, אף כאן בקומצו, גם בתרומת הדשן השיעורו, כמה שנכנס בקומצו של הכהן, כמובן שהוא לא יחזיק את זה בידיו, כי זה רותח, זה יש, גחלים, ייקח את זה באמת במחתה, אבל כמה השיעור שייקח, לפחות מלוא קומצו, ועד כאן דף כ"ג.